כן, חזרנו, יסודות הנישואין, בספר שלוש שלמות הן. ואנחנו מעמוד 9. עמוד 9, פסקה שלישית. התחלנו אתמול, קראנו את זה אפילו, כן, קראנו את הפסקה, רק נקרא אותה. מנקודה שנקרא אותה שוב, תחבר. מנקודת מבט תורנית, נקודת מבט של הלכתחילה. זה נקרא נקודת מבט תורנית. לכתחילה, של יוצר האדם. שיצר אותו באופן מסוים, אם כן, באופן המסוים שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם, אין יפה לו יותר מנישואין, והנישואין זה פתרון על, פתרון שורש, כן, לבעיותיו של האדם, כפי שנפרט זה בהמשך. הוא מכנה את הנישואין כמעשה נס, כמסגרת שמעניקה את הפתרונות המהותיים והעמוקים ביותר לחסרונות האדם. אם כן, המבט הלכתחילי, אין פה בכלל מקום להבנת קושי כלשהו, או חוסר טבעיות או התאמה בעניין של קשר זוגיות. לא מובן, קשה להבין את קשיי הנישואין, אלא אם כן בני האדם באים והופכים את הקערה על פיה, ומשנים את הוראות ההפעלה. התורה מלמד אותנו כי הנישואין נוצרו לטובת האדם, כמו שנאמר לו, טוב להיות אדם לבדו, ועשה לו עזר כנגדו. אחד צריך לדעת שכל בעיה שהפתרון לה הוא פתרון אלוקי, ממילא הפתרון הזה הוא פתרון נצחי. פתרון נצחי. יש בעיה, לא טוב להיות אדם לבדו. כך לפחות התורה מציגה לנו כבעיה שמזקיקה פתרון. לא טוב, אעשה לו. זה, הדברים נכתבים בעיקר כדי לסבר את אוזנינו, ושנוכל באמת לחוש את הבעיה ופתרונה. כן? לא טוב, זאת אומרת, יש ערך גם לדעת הלא טוב. התורה מסגישה שאתה לא טוב, היא לא נותנת את הפתרון מיד, אלא היא נותנת לנו לחוש שאתה לא טוב, כדי שנבין את המשמעות של הרווקות, כדי שנבין את המשמעות שלה להיות סינגל, להיות בודד. כן? עד כמה הדבר הזה הוא לא שלם, ומתוך כך נבוא לנישואין, תוך כך נחפוץ בנישואין. ההתעוררות לרצון להתחתן היא דווקא דרך הלא טוב. כמו שהקדוש ברוך הוא עצמו הביא את העזר מתוך הלא טוב. כך אנחנו גם יכולים יותר להשלים או לקבל את הנישואין כפתרון בריא, דווקא הם מרגישים את הלא טוב. מי שלא מרגיש את הלא טוב, מי שלא עובר דרך המצוקה של הבדידות, של הרווקות, כנראה שחסר לו גם בתנועת הרצון לקראת אישה. מי שמתחתן רק בגלל שהוא הגיע לפזם, או רק בגלל שזו הנורמה החברתית בסביבתו, והוא לא מרגיש את החסרון, כך לפחות נראה לפי סגנון הכתובים, כנראה שיהיה גם חיסרון בעשה לו עזר כנגדו. כנראה שגם הפתרון לא יהיה פתרון מלבב, רצוי, נחפץ, נחשק וכן הלאה. דבר מעניין. אז ככה התורה כותבת לנו. כיוון אם כן שפתרון הנישואין הוא הפתרון לבעיית הבדידות, ממילא זה כבר צריך להיות חוק במציאות. ואנחנו צריכים להזדהות עם החוק הזה. טוב, צריכים להזדהות עם החוק. כן, זה דבר נכון, אבל אולי לא הסגנון המתאים. אולי להגיד אותו לא תמיד ערב לאוזן. אנחנו צריכים להזדהות. צריך בירור. אבל בסופו של בירור, ודאי נגיע למסקנה שאין דבר טוב ויפה מהנישואין. לא טוב, יודן ודו, אעשה לו עזר כנגדו. אם כן, אחרי כל הצבת הנישואין במקום כל כך טבעי ומרכזי ומהותי בחיי אדם, איך ייתכן? איך ייתכן? זאת אומרת, השאלה חוזרת אלינו, כפי שאתם רואים, כן? השאלה חוזרת אלינו, איך ייתכן? תסתכלו על עצמכם במראה, כן? אותם בני אדם שלא רואים בניסיון, בניסויים פתרון בריא, או אלה שמתעכבים שנים לגבי שנים, ולא מוצאים נכון להתחתן, איך ייתכן, איפה, שדרך חיים המיועדת על ידי הקדוש ברוך הוא לשיפור חיי אדם, ומי שיודע את האדם יותר מבוראו, ואשר העדרה מוגדר כלא טוב, אמרנו לא טוב שווה רע, איך ייתכן שדרך מופלאה כזו תגרום יסורים קרובים, עד לכאן פעם שבוע. בורא העולם התברך, יצר וייצב את כל פילי הבריאה, מהמכניקה המושלמת של האטום, עד לנפלאות התא החי, ועד לאיזון האקולוגי המדויק שבטבע. זאת אומרת, שמש זורחת במזרח, שוקעת במערב, כל אחד עושה את תפקידו, החמור נושא מסע, השור חורש, הארי עושה את שלו, כל יצור חי לו את חייו. על פי החוקים שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. הכל בסדר גמור. ואילו, במקום אחד, חלק אחד של המציאות, שזה האנושות, חלק חשוב, הדברים לא קורים כפי שהטבע הועיד, כפי שהטבע פיזי. אדם יכול מאוד לפגוע בגופו, ולא לחיות לפי החוקים שיצר הקדוש ברוך הוא. לפי הטבע הנפשי, אדם יכול לפגוע גם בתפקודים נפשיים, לפגוע במידותיו, לקלקל את עצמו מבחינה נפשית, גם הטבע הרוחני. אפשר למצוא גם שם קלקולים. אם כן, כל המציאות כולה, מהמכניקה המשלמת של האטום ועד לפניות החי, ועד לאיזון האקולוגי, ואילו ביחס, הכל פועל כמו שצריך. בלב לב. איש על מחנהו ועל דגלו, כל אחד ואחד אומר, עומד על משמרתו, ואילו ביחס לאיש ואישה, נראה כמשהו פועל שלא קשור. הטבע של האישות, הטבע של נישואין, משהו שם נפגם. משם הסיט את הדבר הזה עם מסלולו. משם פגם. משם קלקל. שלמה אני... למה פה הדברים לא מופיעים כפי שצריכים להופיע? למה? נראה כמשהו פועל שלא קשור. אמנם במישור הביולוגי פועלים הם בתיאום נפלא, אך במישור הרגשי אין הדברים נראים כך. זאת אומרת, גם שאנחנו מקדים את המבט לנושא הזוגיות, אמנם נוכל לומר שמבחינה ביולוגית הדברים, בסדר גמור, אפשר לראות את זה בזוגות נשואים, הם סוכסכים, שלמרות שהם סוכסכים, הם יולדים ילדים. במישור הביולוגי, התיאום ממשיך להתרחש. אפשר גם להבין מדוע, למה? כי המישור הביולוגי הוא יותר מחוץ לבחירה החופשית. כן? הוא פחות מושפע באופן ישיר מהעיוותים המוסריים. אני לא אומר שהוא לא מושפע, אבל הוא מושפע פחות באופן ישיר. לכן אפשר לראות זוג, שמבחינת שלום בית הם על הפנים, אבל ממשיכים להוליד. למרות שהם רבים, בכל אופן, המעשה הביולוגי מצליח, ויש הריון, ואחרי 9 חודשים יוצא ילד חמוד לאוויר העולם, הוא כבר יהיה קצת מתוסבך, אבל הוא יוצא לאוויר העולם. זאת אומרת, אומר, אמנם, במישור הביולוגי, הכל מתנהל כמו שצריך, אבל בתחום של הזוגיות עצמה, היחס הנפשי וכן הלאה וכן הלאה, בהליכות הזוגיות, משהו לא הולך. באופן כללי, צריך לזכור את זה, כן, שהרבה אנחנו מבחינים בין תהליכים טבעיים או פעולות טבעיות לבין פעולות בחיריות. בבחירה, מה שייך לתחום הבחירה יותר, כל מה ששייך לתחום הבחירה יותר, אז ייתכנו שם יותר קלקולים, כי זה נמסר לבחירת האדם. אבל דבר שהופקע מבחירת האדם, כל מיני פעולות לא רצוניות בגוף, אלו דברים שלמרות שאנחנו, למרות שאדם הוא מבחינה מוסרית לא תקין, למרות זאת, הולך לשירותים ו... עושה את מה שצריך לעשות. לכאורה היינו מצפים שאדם כזה ברמה מוסרית כל כך שפלה. אז כמו שלאבי מלך היה, על פי דבר שרי, על פי דברי שרי, נסתמו נקבהם של אבי מלך ובני ביתו. נסתמו נקבהם. היינו אומרים שבאמת אדם שבחינה מוסרית הוא פגום, גם לא יכול לעשות את צרכיו. שיהיה איזשהו פרוסדור פתוח וישיר והשפעה חד משמעית בין המישור המוסרי לבין המישור הפיזי. האמת היא שבימים מקדם הדבר הזה קרה. אדם שאמר לשון הרע, תרף הוא מיד פרחה צרעת על גופו. זה אופייני לתקופות שהנס והטבע הולכים ביחד. שהמוסר, חוקי המוסר וחוקי הטבע הולכים ביחד. זה שייך למדרגות מאוד מאוד גבוהות של ההנהגה האלוקית. אבל ברגע שההנהגה האלוקית, ברגע שמצבו של עם ישראל הוא ירד, העולמות האלה גם הם נפרדו במידה ידועה. ולכן לכאורה, לא לכאורה, אנחנו רואים שלמרות שמבחינה מוסרית אדם יכול להיות מקולקל, למרות זאת ברמה הפיזית, כאילו החוקיות הזו לא מושפעת בבחינת יש חוטא נזכר, הוא חוטא מבחינה מוסרית, ואף כן הטבע עובד. אגב, זה לא לאורך ימים, צריך לדעת. הקלקול המוסרי הזה בסופו של דבר יביא לפגימות גופניות, כמו שאומר רב לגבי היעדר שמירה בצניעות. כן? שהיעדר צניעות, למשל, זה דבר שיכול לגרום בסופו של דבר השחתה מנפש ועד בשר, כך אומר. ודאי, יש קלקולים מוסריים שלאט לאט הם מחלחלים לתוך הגוף, לאט לאט הם מתחילים ליצור פגמים ושמות, לעשות גם שמות בעולם החוקים הפיזיים. זה דבר ידוע, אדם כעסן, למשל, הוא אדם שלאט לאט ראייתו נפגמת. אדם דאגן, ליבו חרד, עד כדי כך שהוא יכול ללקוט. וליבו, יש כל מיני תופעות מוסריות שמשפיעות עליהם באופן פיזיולוגי, זה דבר ידוע. כבר היום, אבל עם כל הסימביוזה הזו, עם כל השפעות הגומלין האלו, עדיין, לפחות במקרה שהוא מביא לפנינו, אפשר לראות שזוג מסוכסך עד העצם מבחינת הזוגיות שלהם. יחד עם זה, ממשיכים לתפקד ברמה הביולוגית ולהביא ילדים לעולם. אמנם במישור הביולוגי פועלים יחד בתיאום נפלא, אך במישור רגשי אין הדברים נראים כך. טוב, הפלא הולך וגובר. בשים לב לכך שהניסויים נוצרו בעיקר כדי לספק את צרכיו הרגשיים של האדם. זאת אומרת, מה זה זוגיות בעצם? נעשה לו עזר כנגדו. את האמת שהאמירה פה לספק את צרכיו הרגשיים של האדם בעיקר כדי לספק, או שאנחנו לא מבינים מה שהוא אומר, אם אנחנו מבינים מה שהוא אומר, הוא מתכוון כפשוטו, אנחנו לא יכולים להסכים עם הדבר הזה. הניסויים לא נוצרו, טוב, אני כבר כאילו פר פלוגתא עכשיו לדברים שהוא אומר. יכול להיות שאנחנו לא מבינים מה שהוא אומר, אבל השימוש הזה בביטוי עיקר, ביחס, או שאנחנו לא מבינים מה זה עיקר, זה עיקר זה עיקר, או שאנחנו לא מבינים מה זה חיים רגשיים. אבל אם חיים רגשיים כפשוטו, זה בעצם אני אגיע הביתה, היום אני אגיע הביתה קצת מאוחר אמנם, בעשר, אבל אני אגיע הביתה, כן, קבלת פנים נחמדה, כן, אוכל לשולחן זה לא שלך, גם לא ממליץ לכם לאכול כל כך מאוחר בלילה, זה לא בריא אחרי זה בשינה, זה מפריע לשינה ויוצר בלגן, אבל בסדר, אולי אפילו פדק על שולחן, כן, היה טוב וזה, זה מאוד חזק אותי, זה מאוד טוב לי, זה מאוד נעים לי, יש מי ש... אכפת לו ממנו, ממני, יש מי שדואג לי, איזה יופי, איזה יופי, אני מלטף את עצמי, אני מרגיש פינוק, יופי. אם זה חיים רגשיים, אגב, אין לי שום דבר נגד זה, אני מאוד מאוד אשמח מזה. עכשיו, יכול להיות שזה גם ייצור יחסי גומלין, כתוצאה מזה שמתייחסים אליך בצורה כך נחמדה, אתה מחזיר טובה תחת טובה, יכול להיות. ומזה צומח בניין רב קומות של אהבה, פילי פלואים, מגיעים לפסגת הניסויים באמת, שזה שלום הציפור. שזה משהו מאוד עליין. אבל אם הכוונה היא בחיים רגשיים, לאותו הבונוס הזה שתייחסים אליי, מפנקים אותי, מתחשבים לי, מתחשבים בי, מקשיבים לי, זה נחמד, זה טוב. זה סועד את הנפש, זה מחזק את הרצון, זה יוצר דימוי עצמי חיובי אפילו. אבל אם כזאת להדגיש את, את התועלת, את ההישג, כן? את הרווח, חדתי נפשי, לך קריתי, לך שניתי, כן? כמו אותו חכם שלמד תורה, וככה תפח על, תפח על קרסו ואמר, שמחי נפשי, לך שניתי ולך קריתי. זה נחמד, יש לזה מקום. ודאי שתורה זה דבר שהוא גם סועד את הנפש, ומאוד מחזק את היחיד, זה ודאי. אבל להגיד שזה עיקר הניסויים, קשה לי עם זה. מה אתם אומרים?
זה לא משהו
התקרב. הלוואי, הלוואי, זה בדיוק אנחנו שואלים.
אני שמעתי
שיעורים שיעורים שלו.
כן.
אז זה משהו, כן, כן.
ממש לחלוקה, חלוקה רגשית שזה ממש נותן לו, זה לא רק איזה פורקן, כמו שאתה אומר שזה טובת הנאה צדדית מהחיים
נישואים. זה החיבור הזה.
זה שוחד, זה ממש כאילו, זה ממש שיתופיות רגשית שזה...
אז זה מה שהצענו מקודם להבין. זה מה שאמרתי מקודם. אם כוונתו...
הקונפליקטים הפנימיים של אדם ועם העומסים שלו וזה. וגם היצור, האדם הוא גם ייצור חברתי בשורש שלו, אז זה נותן לו את המענה.
זאת אומרת, הכוונה היא כאן שדרך המד הרגשי אנחנו מגיעים למצב של קשר עמוק, וזה התכלית אולי, כן.
זה רמה גבוהה, אבל זה קשה להגיד את זה, אבל זה לא בלתי אפשר.
כנראה שזו כוונתו. כנראה שזו כוונתו. כן? כנראה שכוונתו היא באמת יותר מעולה, יותר עילאית, והצד הרגשי שמדובר עליו כאן הוא צד מאוד מאוד נעלה, שכמו שאתה אומר, אמרת גם, בסופו של דבר גורם גם להתאחדות הנפשות, ומזה מגיעים לפסגות מאוד עליונות של שלום הציפור לצורך העניין. דיברנו על המושג שלום ציפור, בסדר, כנראה שזה מדובר. מי שרוצה להעיר משהו, להגיד משהו בקשר לעניין הזה, של העניין הרגשי, נראה שזה הסבר יפה. בסדר. אז בואו נראה. בכל אופן, הפלא הולך וגובר בשים לב לכך, שהניסויים הרי נוצרו בעיקר כדי לספק את צרכיו הרגשיים של האדם, עם הרחבת הדברים שאמרנו, והלא, חוסר התאמה רגשי במישור הרגשי, הוא הגורם לכך, שניסויים מסתיימים בכישלון.
הפיזי לא מתבטא ברגשי?
אה?
סליחה, כן.
הפיזי
הוא לא מתבטא ברגשי,
כאילו
ש...
סליחה,
אתה מרגיש למישהו משהו, זה מתבטא על ידי פיזי.
רגש יכול להביא לפעולה פיזית.
כן, אבל ככה זה מתבטא, הרגש.
קודם כל זה נכון. כלומר, זה קשור לענייננו, זאת אומרת...
כאילו, כאילו, מה זאת אומרת בצורה רגשית?
הרגש
שהוא מחובר
ב...
או קשור
כאילו לפיזי? אז ודאי, ברגע שיהיה את הצד הרגשי, מזה יש המון תוצאות. אחד מהם זה פיזי. ודאי. אין ודאי. הוא מרבה לחשוב עליה. הוא גם חושב עליה. זה יכול מאוד מאוד לעודד ולעורר תהליך מופלא של התפתחות המידות ביחס לבת הזוג. אהבה, לגמול הטוב, כל מיני דברים, הרבה דברים. המימד הרגשי הוא לא דבר קטן, כמו שאתה אמרת. מזה מתפתחים דברים מופלאים.
מה שישה בעצם מחפש
את בחיי ניסויים
בעיקר, זה האמפתיה והזדהות רגשית.
כן. ובדיוק שמעתי את משהו... אבל היא לא נשארת סגורה ברגשות שלה, נכון? אנחנו רוצים לדבר שמדובר כאן, כן.
הזדהות,
כן. גם המישור של החיים נישואים וגם הזדהות עם הילדים שלך, זה מימד של ספירת יסוד, שזה חיבור מאוד מאוד עמוק. האישה היא מייחדת לזה. כן. אם מפסידים את העניין של הרגש, אז האישה, אז האישה, מה לה בזה בכל הטכניקה הזו של הנישואים? נכון. אז זה דבר מאוד עיקרי. הן מצד עצמו והן מצד תולדותיו. תולדות מופלאות, נכון? בסדר גמור.
כן.
מה העניין הרגשי?
מה שהוא אמר?
כי כשהאישה מרגישה רצויה ואהובה, כן? היא למעשה מגיעה, היא מתחברת לנקודה הכי עצמית שבה, ממש מתחברת לעצמה, ולא רק זה, ברגע שהיא מרגישה רצויה ואהובה, מתחברת לעצמה מתוך כך, היא מעניקה בעוצמות שקשה לתאר. אנחנו לא עושים את זה בשביל זה. אבל ברגע שאדם רחוק מעצמו, הוא גם לא מסוגל להעניק. הוא שבוי. כן? הוא שבוי בדימוי נמוך. ברגע שאדם מחובר לעצמו, הוא גם מסוגל להעניק. הממד הכללי שבו מתגלה. אצל אישה, ברגע שהיא רצויה ואהובה, זה המקום הכי עמוק שיכולה לחוש בחיי הנישואים. וממילא מתוך כך, היא מתגלה כטיפוס משפיע. משפיעה גם על הבעל, משפיעה גם על משפחתה. יוצאת מנה המון המון ברכה. המון המון ברכה. אפילו יותר מהאיש שמרגיש רצוי. האיש שמרגיש רצוי, הרבה מזה הולך בעצם לאגו. להרגיש, אני שווה. אצל אישה, להרגיש רצויה, זה תנאי כדי לפעול. למען הזולת. גבר לא תמיד לוקח את ההרגשה הזאת שהוא רצוי כדי לפעול למען הזולת. הוא לוקח את זה יותר לצד של האגו. אני. תימר שאצל אישה מכילה לדימוי אולי זול, אבל זה רק דימוי. אצל אישה, להתייחס אליה בצורה רגשית, לאהוב אותה, זה כמו לשים דלק במכונית. אתה שם דלק וזה רץ, באמת? זאת אומרת, היא זקוקה לדלק הזה כדי להגיע לצד המעניק שלה. היא יונקת כדי להעניק. זה דבר מאוד מעניין אצל נשים. נשים לא לוקחות את האהבה עבור עצמן. הן משתמשות בזה כדי למנף את העשייה שלהם. למען המשפחה. אצל גבר המעבר הזה, מקבלה לנתינה, הוא יותר מסובך. יותר מסובך. המעבר מקבלה לנתינה יותר קשה. גברים לוקחים לעצמם יותר מדי. הרבה פעמים. כן. יש איזה גם סיבה, אגב. כן. למה גברים לוקחים לעצמם יותר מאשר נשים? למה גברים, הם מקפידים יותר לבנות את האגו לפני שהם נותנים? כי גברים באופן טבעי הם יותר רחוקים עצמם. ולכן הם צריכים פיצוי, זה נקרא חסכים. חסך. לגברים יש יותר חסכים בדימוי עצמי. יש איזה גם סיבות. וכתוצאה מזה, הם זקוקים ליותר גיבוי לאגו. כדי שיוכלו לעבור למהלך של נתינה. כן. כדי שהם יוכלו לעבור למהלך של נתינה, הם צריכים יותר לקבל. להרגיש יותר ביטחון. זה לא כל גבר אגב. יש גברים שיש להם דימוי עצמי נפלא. הם כמעט לא צריכים לקבל אפילו. הדימוי העצמי שלהם הוא בא מתוך החינוך. בנו אותם בצורה מאוד מאוד עוצמתית, והם מתחילים לתת. בלי התניה של קבלה מוקדמת. יש גברים כאלה. אבל הגבר באשר הוא גבר באופן כללי, הוא יותר זקוק לחיזוק הזה של האגו כדי לעבור למהלך של נתינה. אישה יותר שייכת לזה, באופן טבעי. לכן מספיק לשלוח אס-אמס קצר לאישה ולהגיד לה, בוקר טוב יקירתי, אחרי זה, מכוח האכילה ההיא, היא יכולה ללכת 40 יום, 40 לילה. כן, בן בקר, רך וטוב. ביטוי קטן, שיש בו תוכן של אהבה, זהו, נגמר. יכולה עכשיו לעבוד עם זה ימים. יותר בנויה על איכויות. מעט, אבל איכות. וזה כבר מפעיל אותה, צורה פעילית. זה בונה את הרצון שלה, את העצומות. בשביל אישה להיות אהובה, זה דבר מאוד מאוד גדול. זה משלים את כל הדימוי העצמי שלה, להיות אהובה. גם אנחנו זקוקים לזה, אבל יש לנו עוד כמה עסקים בחיים. חוץ מאשר גבר הוא יותר פריפרי. הוא מקבל את השלמות שלו גם בחוץ. גם, מדברים פריפריים. כן, בכל אופן, נחזור למה שנאמר כאן, ואני לא חושב, כן. הפל הולך וגובר בשים לב לכך, שהניסויים נוצרו בעיקר כדי לספק את צרכיו הרגשיים של האדם, והלא, חוסר התאמה במישור הרגשי, הוא הגורם לכך שניסויים מסתיימים בכישלון. נמצא שברוב או בהרבה מהתאים המשפחתיים, למעשה הניסויים לא השיגו את מטרתן, היינו, את התשואה הרגשית, ומכיוון שהתשואה הרגשית לא מושגת, זה בעצמו, החסך הזה בתוך הזוגיות, זה מה שמפעיל, את האנרגיות של הריב. כמו ילד שלא מקבל מאמו את היחס, מה הוא עושה? הוא מתחיל לבכות. למה? כי בעצם, בדיוק, את לא ממלא את מה שצריכה לתת לי. הרי הוא לא אומר את זה, הוא לא מבין את זה. זה משהו לא מודע. אבל ילד מזהה את האמא כדמות שצריכה להעניק לו את הביטחון, גם הפיזי, גם הרגשי. יותר מאוחר ייכנס לממד הרוחני, אבל פיזי ורגשי. באופן לא מודע, ברגע שהיא לא עושה את זה, יש לו תביעה עליה. יש איזשהו הנחת יסוד פשוטה, שבחיי זוגיות אנחנו צריכים להגיע לתשואה רגשית, מהר ככל היותר. הגבר בשפת הציפייה שלו, והאישה בשפת הציפייה שלה. אבל אז נעזוב כרגע את השפות השונות. אבל זה מאוד ברור, שמה שכל אחד מצפה, שיהיה פה איזשהו סיפור רגשי. ודווקא החסך הזה, הוא, זה בסופו של דבר, פוגם את הנישואים. אז הנישואים נוצרו כדי להעניק את הממד הרגשי, והיעדר הממד הרגשי הוא זה שבסופו של דבר שומט את הקרקע מתחת לנישואים. לא מעניין. כן.
למה גבר יש לו יותר עניין של עצירות רגשית והוא לא מבטא את הרגשות שלו?
כי זה נתפס כדבר לא גברי. זאת אומרת, הגבר מזהה את הרגש כדבר לא עצמתי. הגבר מזהה את הרגש, לפחות את הרגש המוכר. כי הרי מה זה רגש? מה זה רגש? רגש הוא מבטא הזדקקות, אתם מבינים? רגש תמיד הוא מבטא הזדקקות, או לחילופין, שרגש לא מבטא הזדקקות, מה הוא מבטא? פורקן. פורקן. שהוא, בדיוק. רגש בכל מקרה הוא מבטא את עצמו, או בחולשה הזדקקותית, או בהתפעלות שנוצרת קוצאה מילוי. והגבריות נתפסת לשליטה, ריסון ואיפוק. שפת הרגש היא שפה יותר מתפרצת. זה נתפס בעיני הגבר, כדבר חלש. זאת אומרת, גבר יש לו הרבה יותר התניות כדי לבטא את הרגשות. זאת אומרת, אני אזיל דמעה בתנאים א', ב', ג', ד', ה'. כן?
אם גבר מבטא את הרגשות של הדרך המסגרת של השכל,
כן.
אז זה לא פועל, למה זה את הרגש של האישה? ואז היא מרגישה, זה טרגי, אז היא מרגישה...
זה לא מדויק, אני אשמח להתאמץ ולהראות לך, איך הזדהות שכלית רגשית של גבר היא הרבה פעמים פתרון נפלא לרגשיות של האישה. כן? אישה שחוותה משהו לא נוח, כתוצאה מזה היא מרוגשת מאוד. מגיע בעלה הביתה. סיפור שהיה. אישה שהייתה מאוד מרוגשת תוצאה מאיזשהו חיווי רפואי, שהיא חשדה שזה עשוי להיות גידול סרטני, הזיקה את בעלה הביתה, הוא ישב בישיבה, הזיקה אותה הביתה, תבוא מהר מהר, מה קרה? אני כנראה חולה בסרטן. וזה היה בגלל איזשהו בדיקה דם מסוימת, כך סיפר לי אותו חבר, בדיקה דם מסוימת, היא פתחה את הבדיקה, וראתה במרקר אדום סימן על רמת החיסון, על הבדיקה של הגופיפי החיסון. ומכיוון שזה הצטרף לכל מיני חשדות שהיו לה עוד לפני כן, בגלל כאבי בטן, כל מיני דברים, היא קישרה איזה טלפון מיד ואמרה שהיא חולה בסרטן. והזמינה את בעלה, בדחיפות בית המדרש, ויצאה בית המדרש והגיעה בית. והיא אמרה לה את זה, שהיא פשוט חולה. בעלה היה בהלם, הזדהות יתר, מה שנקרא סימפתיה, הוא היה בהלם, ולא יכולה לעזור לה. לא יכולה לעזור. הוא התעשת, וזה מה שרוצה להגיד לך פה, הוא התעשת, והצליח להגיע למצב שכלי רגשי. מה זאת אומרת? הוא נתן עיצה שכלית, שיש בה התחשבות ורגישות כלפי אשתו. זה בדיוק מה שאתה צריכה. כדי לצאת מסערת הרגש שלה. כי סערת הרגש שלה, מה גרמה לה? התמוטטות, עצבים כמעט. רגע, אבל, אמר לה, רגע, זה לא ברור. בוא נקבל את חוות דעתה של האחות. הם גרים באיזו שכונה. קופה נפתחת בשעה כזו וכזו. בואי נלך לאחות. מי אמר שצודקת? בסדר, זה הברקה. פלפלאים, ממש הברקה. זאת אומרת, אני מאוד חושש למצבנו בעצם, אבל בואי נשאל אחות. יגידו לנו, האם כצעקתה או לא. מה עשתה האישה? הייתה כל כך מתוחה. בוא ונדפוק בדלת של האחות, לפני שהגיעה לקופה. לכת אליה הביתה, אולי נחה. אולי עכשיו היא שינה, אני יודע מה. לא, בואי נחכה עד שעה 4. לא, נלך לבית של האחות. הלכו לבית של האחות, אבל הוא דפק בדלת. כדי לפגוש את האחות על פתח הדלת, גם אם האחות יצעק, אתם לא יכולים לחכות, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת שם אותה בצד, מאחוריו, דפק בדלת. אין תשובה. אחרי כמה דקות, פותח את הדלת. מה כל כך דחוף? אשתי בלחץ. והייתי מאוד מאוד רוצה לשכך את פחדיה. ואני יודע שאולי ישנת, אולי נחת, גם זכותך. אני יודע שעדיין לא הגיעה השעה, רק ב-4. ולמרות כל זאת, אני רואה את אשתי, אני רואה את אשתי בצער כזה גדול, אז הרשיתי לעצמי לעשות דבר חריג. היינו מאוד שמחים, אם תוכלי להסתכל בתוצאות הבדיקות. טוב, תראי לי. מה הפחד שלה? היא טוענת שהיא חולה בסרטן. איך הגיעה למסקנה הזו? היא פתחה את הבדיקות וראתה את המרקר האדום בערכים שלה גופיפי החיסון. היא עושה ככה פרצוף, ככה סיפר לי, עושה פרצוף, לוקחת עדיין, לוקחת, אתה דף לידה, מסתכלת, כן, מאיפה הסקתם שהיא חולה בסרטן? תסתכלי שם את הסימן האדום. אז מה? אתה יודע שזה יכול להעיד על לא פחות מ-100 דברים? אז היא קוראת לאישה, בואי, יש לך בחילות? לא. יש לך סחרחורות? לא. יש לך כאב במקום הזה וזה? לא. את לא חולה בסרטן. אז מה יש לי? תלכי לבדיקה. שלחה אותה לבדיקה, הכניסו לתוך התריסריון שבב וידאו, מטיילים שם בפנים, מה מגלים? אולקוס ויראלי. 10 כדורי זוטון, נגמר כל הסיפור. אבל מה קרה? בגלל הבהלה של האישה, היא נכנסה לחרדה. תוצאה מחרדה, היא אחרי זה טופלה בכדורים, במשך תקופה ארוכה. בגלל הבהלה, לא בגלל דבר אחר. בגלל הבעלה. הייתה כל כך מבועלת. אגב, סיפר לי אותו בעל, דבר מדהים. כן, זה בשולי הסיפור. רק רציתי פה את הסיפור הזה להביא, לראות איך הגבר דווקא, ביכול שלו להתרומם למד שכלי, הוא מסוגל לשלב רגישות יחד עם שכליות. ופה הוא פתר את הבעיה באמצעות זה, באופן יחסי. אף מישהו לא הצליח להציל אותה מחרדה, היא הייתה שעות בחרדה עד שהוא הגיע. זה בעיה. אבל, אגב, היא הייתה בחרדה, מה שקרה הוא שבין הביקור אצל האחות לבין ההגעה שלו הביתה, מה שקרה הוא שבאותו זמן, עד שעלה לו רעיון ללכת לאחות, באותה שעה וחצי, הוא השתכנע שהיא חולה בסרטן. עד שהבריק לו הברקה, הוא השתכנע. שניהם היו בטוחים שהיא חולה בסרטן. ואז הם התחילו לסכם את חייהם. איזה כיף לחיות עם אדם כמוך, למרות שימי ספורי, הרגיש, זה היה נורא. כך הוא סיפר, היא הייתה בטוחה שהיא הולכת למות. ואיזה כיף היה לחיות עם אדם כמוך, מתחשב ורגיש, בן תורה, צדיק. והוא התחיל גם להגיד, איזה זכות נפלה בחלקו, לחיות עם... תראו איפה הם היו, שניהם היו שקועים בתוך הרגש. ואז הוא הלך לקנות לה, שווארמה. מה שנקרא הסעודה האחרונה. הוא קנה לה שווארמה. זו אמת. ותוך כדי הסעודה, תוך כדי האכילה שהם נוקסים בפיתות שניהם, עלה לו הסימן, ירד לו הסימן. רגע, מה אנחנו עושים? בואי לאחות! זה המשך הסיפור, סיפרתי עכשיו. מדהים. אז זה אפשר. גבר יכול להגיע למקום שיכול מאוד מאוד לעזור, ואישה זקוקה לזה. אבל כמובן, שאם היא תצעק בקולי קולות, פעם אחת אשתי הרים את הטלפון, בצד השני של הטלפון חברה שלה, צועקת בקולי קולות. אשתי הייתה בטוחה שמישהו עומד בתוך הבית. מה קרה? על מה בעלה? עכבר בבית? תקרי לבעלך? כן, היא יודעת שאני לא מפחד מעכברים, אני חייתי איתם הרבה. עכבר בבית? עכשיו, כמובן שאם אנחנו עכשיו נגיד לה, אני אגיד לה בטלפון, מילים לא יפות, ויגנה אותה, אני מחמיר את הבעיה. אבל אם אני אומר, תמתיני, תיכנסי לחדר שהעכבר לא נמצא, את החדר שהעכבר נמצא בו, תסגרי את הדלת, כדי שלא יתפשט על כל הבית, לא נוכל למצוא אותו. ואני כבר מגיע. איזה יופי! היא נכנסה לחדר, סגרה את עצמה לחדר, נעמדה על המיטה, למרות שהעכבר נמצא בחדר אחר, אבל נעמדה על המיטה בחדר הסגור, וחיכתה שנגיע. רגע, שנייה. אני שואל את איפה עכבר? דרך הדלת הסגורה כמובן. שנייה. אז בחדר ההוא. אני נכנס לחדר, היא בפאניקה מזה שאני נכנס לחדר. איך יש לי אומץ להיכנס לחדר שהאריה נמצא בתוכו. ולא רק זה, אני מתחיל להזיז מיטות ולהכניס אותו לאיזה חלק צר. אני בונה ככה איזה מין כזה, מכלאה כזו על ידי הקריות, ואני מתחיל לעשות רעש. הופ, הוא נכנס למקום הצער, אני תפס אותו מהזנב, אני שואל אותה מהדלת, את רוצה לראות אותו בידיים שלי בזנב? אני תפס אותו מהזנב, את רוצה לראות? לא, 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 לא. לאן להביא אותו? תזרוק אותו לערבים. זה שם בתים ערבים. זרקתי אותו שם, בכיוון השכונה הערבית. הוא בא לציון גואל, יצא ככה ביסוס, אתה בטוח שזה היה, כן, כן, אני יצאתי אותו, הכל בסדר, לחזור לשגרה. או, או. כן, מה רוצה להגיד?
רוצה להגיד שאני מהניסיון שלי המועט,
כן,
שאני נסוג לעמדה רציונלית של סקל, שזה אמור לעזן את הרגיש של האישה, וזה אמור לתת את המשן, את המענה, ואני מרגיש בגרף מצטבר, שמרגישה כאילו בצורה סמיה שמזים לרגשות שלה, או לא נותן מקום לרגשות שלה, ואז היא, במקום שזה מביא
תועלת,
זה נפגעת, זה כאילו שגר מתבצר בעולם
השכלי
שלו, כאילו מגמד את הרגש שלה, וזה
יוצא
תוצאה
הפוכה. צודק. מה שאתה אומר זה משחק לידינו, בדיוק כך. זאת אומרת, אנחנו מנסים להעתיק אותה לעולם הגברי. אנחנו אומרים לה, אל תהיי אישה, תעזבי אותך, בואי תהיי גבר, תעזבי. כן? זה לא מוכנה. אני מאוד שלמה עם הרגשות שלי. אתה רוצה לאזן את הרגשות שלי? בשמחה רבה. אבל אל תנסה להפוך אותי למשהו אחר.
אתה צריך סינתזה של רגש בתוך השכל.
עבודת מידות. באמצעות עבודת מידות, ברגע שהמידות הטובות מתפתחות, המידות האלה בעצמם הן יוצרות השקלול בין השכל והרגש. כל מידה היא בעצם יוצרת איזון בין כוחות שונים בתוך הנפש. אדם בעל מידת סבלנות. זה ברור שיווצר איזון בין השכל והרגש. זה ודאי משפיע. כן? ודאי. כל מידה טובה היא תרף ומיד מטילה איזון ברמה כזו או אחרת, ועד אפשר לתקשר כבר עם העולם הנשי. להבין אותה. יחד עם זה, להישאר בעולם הגברי, התומך, הסועד, המנחם, מחזק. טוב, אנחנו בעצם נעצרנו בשאלה. אם כן, הפלא גובר, שבעוד שהנישואין נוצרו כדי ליצור תמיכה רגשית, הרי שהבעיות בתוך הנישואין שומטים בדיוק את הקרקע הזו, ולא מאפשרים את המשך הזוגיות. אם כן, איך לא התקיימה? כביכול, הצד הבורא. מי קלקל? מי זה מקופף הבננות? זה נראה פעם הבאה. צור כאן.